בסדר? טוב. אני מקווה שאתם מרגישים טוב. קיבלנו תורה מחדש. אתם מרגישים את זה בנשמה? ולאט לאט מרגישים את זה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תודה רבה על המים. טוב. מורנו ורבותינו האהובים, תקשיבו. אנחנו, מה? אנחנו נמצאים בדף צדיק ח'. צדיק ח', ספר מוסר אביך ומידות הראייה. אנחנו נמצאים במידות ראייה. התחלנו ללמוד אמונה בשבוע שעבר. מידת האמונה. אז בדיוק לפני כמה זמן שמעתי ראיון מאוד מעניין. הראיון הראשון שנתן הרב אורי זוהר אחרי שהוא חזר בתשובה, הוא שנים לא נתן ראיון, 20 שנה אחרי שהוא חזר בתשובה, הוא נתן ראיון לעיתונאית ידועה. אפשר לראות את הראיון הזה באינטרנט. כדאי אפילו. ראיון מאוד מאוד יפה, מאוד אפשר לראות שם תקופה קצת יותר צעירה מהחיים שלו, ואיך הוא מתמודד עם שאלות על חילוניות, על חזרה בתשובה, על כל מיני דברים. הוא אמר שם דבר מאוד מאוד יפה, מעניין. שאלו אותו על על הדרך שהבית שלו מתנהל עכשיו, איך החיים שלו נראים, והוא אמר משפט שהרבה מאוד חוזרים בתשובה אומרים, אבל היום אני קצת יותר מבין מה הוא אמר, למה הוא התכוון. הוא אמר עכשיו הקשר שלי, אני חושב שזה התחיל מזה שהמראיינת אמרה לו שחיי הנישואין שלהם היו על סף גירושין. בעקבות כל הסיפור, זה לא היה קל, שניהם היו חוזרים בתשובה בעצם. שניהם הגיעו מהעולם החילוני, הוא ואשתו. והוא אמר שהיום היא זאתי שנמצאת במדרגה הרבה יותר גבוהה ממנו, והוא דיבר על האהבה ביניהם ועל כך שעכשיו הוא יודע מה זה אהבה באמת. הוא אמר היינו תינוקות שנשבו, היינו אנוסים, מה יכולנו לעשות? אבל לא ידענו מה זה אהבה באמת. הוא אמר, עכשיו האהבה שלי לאשתי היא הרבה יותר גדולה, האהבה שלי לילדים שלי היא הרבה יותר גדולה. וזה משפט שאומרים אותו הרבה פעמים אנשים שחוזרים בתשובה, וצריך להבין אותו. צריך להבין למה זה ככה, למה הם מרגישים את זה. ואומנם אנחנו למדנו כבר את מידות הראייה, אהבה, ושם דיברנו הרבה על העניין הזה. אבל הפסקה שאנחנו נלמד היום היא נוגעת גם בנקודה הזו. והסברנו כבר שאהבה ואמונה הולכים ביחד תמיד. אהבה ואמונה זה תמיד בא ביחד. בכל אמונה יש אהבה, בכל אהבה יש אמונה. אז אנחנו ניכנס פנימה לתוך הפסקה, ודרך זה אנחנו ננסה גם לגעת בנקודה הזו, איך האהבה, האהבה כשיש שם איזה מימד של קשר להשם, היא מתעצמת, היא גדלה. אז בואו נחזור על איזה יסוד שדיברנו עליו כשלמדנו על הברית. נכון? השנה היה לנו שיעורים בנושא תיקון הברית בתקופת השובבים. למדנו את מידת הברית, כאן בספר מידות הראייה. איזה 4-5 שיעורים למדנו על הנושא של הברית. היה שם יסוד מסוים שאני רוצה שנחזור עליו בשביל להבין את הפסקה הזו. האדם בנוי מכמה שכבות שנגדיר אותן שכבות תודעה. בסדר? כל אדם יש לו שכבות תודעה שונות. שכבות התודעה אפשר לקרוא להן גוף ונפש ורגש ושכל. יש כל מיני דרכים להגדיר אותם, אבל כל אחד מכיר את זה. בסדר? כל אחד מכיר מה זה גוף, כל אחד יודע מה זה רגשות, כל אחד יודע מה זה מחשבות. כל אדם יודע מה זה. השכבות האלה הן בעצם דרכים שבהן אנחנו נפגשים עם המציאות. כל אדם נפגש עם המציאות בהרבה רמות. כשאנחנו מריחים ריח טוב, או חס וחלילה, ריח רע, זו רמה שאנחנו נפגשים עם המציאות. כשאנחנו מרגישים שמישהו אוהב אותנו, זה רמה של מפגש עם המציאות. כשאנחנו מבינים את האמת, זה רמה של פגישה עם המציאות. ככל שאדם מתבגר, אז רמת התודעה שלו מתבגרת. לפחות בפוטנציאל נהיה לו, נעשית לו רמת תודעה יותר גבוהה. ילד קטן 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 מיד כשנולד רק עכשיו, אז מה שיש לו ברמת התודעה שלו זה מערכת של הישרדות, של אוכל, והמערכות האחרות לא כל כך מתפקדות. הוא צריך לאכול, הוא צריך לישון, אין לו שום מערכת מתפקדת יותר גבוהה. יש פוטנציאל, בשורשים זה כבר קיים, אבל זה עדיין לא פעיל, זה עדיין רדום. ואז כשהוא מתבגר קצת, המערכת הרגשית שלו מתפתחת, ואז יכול להיווצר מצב של ילד שלא יהיה מוכן לאכול עד שמי שלא יאכיל אותו זה מי שהוא אוהב. הוא מוותר על מערכת הישרדותית ורוצה משהו רגשי. הוא צריך צורך רגשי. וכשאנחנו מתפתחים עוד יותר, אז יש לנו גם יכולת הכרתית. ואז אנחנו נהיה מוכנים לוותר על אוכל, לא רק בגלל צורך רגשי, אלא גם בגלל צורך ערכי. בצבא מאוד מקובל שהמפקד אוכל בסוף, בצהל לפחות. כל החיילים אוכלים, ואז המפקד בסוף לוקח את האוכל. זה מחנך את החיילים, קודם כל לזה שהמפקד דואג לחיילים. אבל זה אומר שהמפקד מונע ממערכת יותר ערכית. והמערכת היותר ערכית הזו היא מערכת יותר גבוהה. נכון? יופי. עכשיו אני אספר לכם סיפור קטן, גם זה סיפור ששמעתי מהרב אורי זוהר. באותו ראיון, ראיון שכדאי לראות. הוא מספר שם, זה באמת סיפור מצחיק, אבל זה סיפור מאוד חזק מבחינת המשמעות שלו. הוא מספר שכשהוא החל בתהליך החזרה שלו בתשובה, הוא כבר לבש בגדים של אדם חרדי, והיה לו זקן, ציציות בחוץ, וכובע וכל התחפושת, וזאת הייתה הפעם הראשונה שהוא היה צריך לצאת החוצה, מהבית בתל אביב, איפה שהוא גר. אז הוא יוצא החוצה, והוא רואה מרחוק שני חברים שלו. והחברים שלו עדיין לא זיהו אותו. הוא זיהה אותם, הם לא זיהו אותו עדיין. הוא היה רחוק. והוא היה נראה כמו אדם חרדי. ואז הם מתקרבים אליו. הם מזהים שזה הוא. ומה הם מתחילים לעשות? לצחוק. הם רואים אותו, פשוט מתפוצצים לצחוק. שני חברים טובים שלו. והוא מתאר שם, הוא אמר, הלב שלי התייבש. לא ידעתי איפה לקבור את עצמי. הרגשתי בושה. התביישתי. הוא היה בשלבים ראשונים. לא יודע מה לעשות. ואז הוא סיפר סיפור מגניב לגמרי. הוא אמר, לא ידעתי מה לעשות. אז חשבתי איך אני יוצא מהברוך הזה, איך אני יוצא מהבוץ. אז הוא אמר, הסתכלתי על עצמי וגם אני התחלתי לצחוק. שלושתנו צוחקים שם ביחד. הם צוחקים עליי, אני צוחק, הם לא מבינים למה. אז הם ככה, אחרי שכולם נרגעים, הם אומרים לו, מה אתה צוחק? אז הוא אמר, זה סוד. סוד? איזה סוד? הוא אמר, כל מה שאני עושה עכשיו זה סוד. הוא לא, מה הסוד? אמר, זה חלק מפרויקט. לא, לא, אז לא, לא זה. סוד אחר. אז הם אמרו לו, מה, איזה פרויקט? זה פרויקט של הציבור החרדי. הם מוכנים לשלם הרבה כסף לסלבים חילוניים בשביל שיתלבשו כמו חרדים. משלמים לי 5,000 שקל בחודש על זה שאני מתלבש כמו חרדי. ומה? באמת? אז תגיד להם, גם אנחנו רוצים להשתתף בפרויקט הזה. אז הוא אמר להם, תקשיבו למה שאתם אומרים. בשביל כסף אתם מוכנים להתלבש ככה בצורה מצחיקה? בשביל העולם הבא שלכם אתם לא מוכנים לעשות את זה? עשה להם אמבוש. אבל רגע, 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 אני רוצה רק לחבר את זה למה שראינו עכשיו. מה קרה לו בעצם? מה קרה לרב אורי? מה שקרה לו... רגע, מה שקרה, נכון, הוא עמד בלחץ חברתי, אבל מאיפה זה מגיע? בגלל שכל בן אדם, כשהוא קטן, כמו שאמרנו, יש לו לחץ הישרדותי. הוא צריך לאכול כדי לחיות. הוא צריך לברוח מסכנות. כשהוא מתבגר, יש לו לחץ חברתי. הוא זקוק לחברה שתאשר אותו. וחוזרים בתשובה עם אנשים שבעצם ויתרו גם על ההרמה החברתית. כי הם אמרו, אני עוזב את כל העולם הזה, ואני בוחר במה שלדעתי הוא האמת. זה אומר שהם בוחרים במשהו שהוא יותר חזק גם מהצד ההישרדותי וגם מהצד החברתי. והרב אורי קרא לזה, אני בוחר בעולם הבא. מה הוא שיקף? כל השבוע הזה שאנשים מדברים על הדרך שלו, מה הוא משקף, הרב אורי? הוא משקף לאנשים מה זה לחיות חיי אמת. מה זה לחיות לא על ידי מנוע של כסף, כבוד, יצרים, תאוות, כל הדברים האלה, הוא עזב אותם. היה לו את זה בשפע, הוא עזב את זה. למה? בגלל שהוא בחר בדרך האמת. ובדרך האמת יש הרבה רווחים כמובן. איזה ערכים יש לילדים, איזה אבא אתה תהיה לילדים שלך. הוא מספר שם באותו ראיון שהבן שלו היה אז לדעתי בן 15, משהו כזה. הוא קם בשבילו. הוא אמר, הבן שלי קם בשבילי. זה מחייב אותי להיות אבא. אם הבן שלי קם בשבילי ומכבד אותי, זה מחייב אותי להיות אבא שראוי לקום בשבילו. אז זו דוגמה לזה שככל שבן אדם נמצא במדרגה יותר גבוהה מבחינת התודעה שלו, אז מה קורה לו? הוא נהיה יותר, וזו המילה שאני רוצה שנשתמש בה בשביל להיכנס לפסקה הזו, הוא מקבל יותר בהירות. בהירות, זאת המילה. ככל שאדם נמצא במקום יותר נמוך, מה שמאפיין את החיים שלו זה חוסר בהירות. אין לו בהירות. למה? כי הוא נמצא במקום נמוך. זה כמו בן אדם שנמצא על גג של בניין, יש לו יותר מרחק שהוא רואה. הוא רואה לרוחק. כשבן אדם נמצא בתוך שטח, בפנים, הוא לא רואה. הוא רואה כל הזמן רק רעש. זה כמו להיות בשדה קרב. אתה רואה שיורים מפה, יורים מפה, יורים מפה, אתה נתקל את המלפנים ומאחור וטנקים ופגזים וצרחות, אבל אתה לא יודע לאן העסק הזה הולך. מי נגד מי? בשביל להוביל מערכה, מה אתה צריך? לעלות לשטח גבוה ולהבין מאיפה יורים עליך, מה הסיפור פה, לאן אנחנו צועדים, איפה היעד, לאן צריך להגיע. כל זה אתה יכול רק אם יש לך בהירות. אז כמו שיש בהירות פיזית, שבן אדם עולה על מקום גבוה ורואה למרחק, יש גם בהירות רוחנית. וככל שבן אדם נמצא במצב תודעתי יותר נמוך, יש לו פחות בהירות בחיים. למה? כי אין לו מרחק, אין לו רוחק של מבט, אין לו עומק של מבט. הוא רואה רק כאן ועכשיו. אז מאיפה הוא ידע מה לעשות?
Mm-hmm.
זה הערה מאוד חשובה, כי אני זוכר שבאחד הרעיונות האחרים שאלו אותו לגבי הלבוש שלו, והוא אמר, אני צריך את זה כדי שאני לא אסחף. הוא אמר, כי מבפנים אני עדיין מאוד מאוד נמשך לשם. יש לי עדיין יצרים. אמר לי את זה גם, חבר חוזר בתשובה אחר, הוא מתלבש כמו חבדניק, אז שאלתי אותו, הקשר בינך לחבד באופן מהותי, הוא לא, אין ביניכם קשר באמת, אתה מביא עולם אחר. כחוזר בתשובה. למה בעצם אתה מתלבש כמוהם? אמר, כי אני ממשיך לשמור על קשרים עם העולם שהייתי בו, עם החברים החילוניים שלי. אם אני לא אתלבש אחרת, אני אחזור לשם. מה? נכון, נכון. אבל אני חושב ש... קודם כל, אני חושב שבאמת יש איזה מימד מסוים שהלבוש שלנו כאנשים דתיים, זה כן מבדל אותנו מכל העולם. יהודים, יהודים, לא, ישראלי. ישראלי הולך בחול עם כובע מצחייה. אתה יכול לזהות שהוא ישראלי? אולי קצת בהתנהגות. אבל יש משהו במראה יהודי. יש, אני לא חושב שצריך לשים על זה את כל המשקל, אבל גם לא לזלזל בזה. זה נותן לאדם. זה כמו שבן אדם לובש את המד... נגיד שבן אדם לובש מדים, זה עושה אותו. אני... נגיד ציצית. כשאני שם ציצית, אני מוציא את הציציות בחוץ, אני אומר, אני רוצה להיראות כמו יהודי. זה מחייב אותך. או, זה מחייב אותך. ואז מה? אז לגבי השאלה הזו, על עשיו, הרב קוק כותב בדרוש שלו במדבר שור, הוא דווקא מסביר את זה בצורה שהיא קצת שונה ממה שאתה מציג את זה. הוא אומר, ברור לגמרי שיעקב אבינו במהותו הוא איש תם יושב אוהלים. אז למה הוא מתלבש בבגדים של עשיו? כי הוא צריך לי, שתהיה לו את היכולת להתלבש בבגדים של עשיו. אבל זה חיצוני. הוא אמר שהשערות האלה שהוא שם על הידיים הם לא באמת, הם תחפושת. זאת אומרת, צריך שהאדם יבדיל בין הלבוש שלו לבין המהות שלו. ויעקב אבינו, במהותו הוא איש תם יושב אוהלים. בלבושים שלו הוא עשיו. יש, אבל שלא לא נתבלבל. במהות שלנו אנחנו לא שם. כן, כן. לא, אבל צריך לדעת, לפעמים מרוב הדיבור שלנו על פנימיות, אנחנו לפעמים עלולים לזלזל גם בחיצוניות. ציצית זה גם מצווה, אבל זה גם בגד שמבטא מימד חיצוני מסוים. אני שייך לצבא השם. ברגע שבן אדם שומר על הפאות שלו, על המראה היהודי שלו, זה משהו. כשאישה מתלבשת בצורה מסוימת, זה משדר משהו. בן אדם לא יכול להגיד כל הזמן, העיקר זה הפנימיות, בפנימיות אני ככה ובחיצוניות אני כלום. העולם שלנו הוא עולם המעשה. אנחנו צריכים לבטא רעיונות במעשים. אין אפשרות לדבר רעיונות גבוהה גבוהה. אנחנו מכירים דתות שדיברו גבוהה גבוהה על רעיונות של חסד, אבל בפועל לא היה כלום. ומה זה קרה? נפלו לקליפות עם כל החסד. מה, שכאילו אנשים אומרים, הנה, שמת כיפה, זה מה שחזק ברעיון הזה. שהוא אומר, הוא נראה לך כולו חרדי, הוא אומר, היצרים גואשים. בן אדם בן 60, בן 50 ומשהו, לא יודע. בן אדם אומר, היצרים גואשים, אני עדיין נמשך לשם. זה מטורף, זה מדהים. כן, אני מכיר הרבה.
תראה,
קודם כל, הרב קוק גם היה לו כיפה שחורה, תדע לך, לא היה לו כיפה סרוגה. גם הרב צבי יהודה לא היה לו כיפה סרוגה. לא נורא. בסדר, זה לא משנה, הצבע של הכיפה, הצבע של הכיפה לא משנה. השאלה מה יש מתחת לכיפה? ברור, ברור, זה לא משנה. היום יש כל סוגי הכיפות שיש, מה שאתה רוצה. באמת, לא היה כזה מגוון אף פעם. אין לי משנה, השאלה מה יש בראש. כן. מעניין, מעניין מאוד. מעניין. תראה, הוא היה בסופו של דבר מחובר לכיוון של זילברמן. הוא חזר בתשובה על ידי הרב זילברמן. הוא לא היה חרדי כזה של רק שס ופוסקים וגמרה. לא. הוא למד קבלה, הוא למד זוהר. הוא למד, הרי זה הדבר האחרון שהוא למד לפני שהוא נפטר. הוא קם בשלוש בבוקר, היה לומד זוהר, ואז הולך לתפילה. ולמד רמח"ל, הרבה רמח"ל. בשנים האחרונות גם התחבר לחסידות, כי הזרם שהוא היה שייך אליו לא היה חסידות. בשנים האחרונות. אבל תדע לך, לפעמים אני אומר, הקדוש ברוך הוא בהשגחה, בהשגחה הוא מרחיק אנשים מכיוונים מסוימים. הוא מרחיק אנשים מכיוונים מסוימים. למה? כי הוא צריך לעשות עבודה עם עצמו לפעמים יותר קיצונית. לפעמים הרב קוק כזה מכניס אותך לאזור כזה שאתה... אתה חוזר בתשובה, אבל אתה בעצם, גם הדברים שעשית היה בסדר. אז אתה לא יודע איך לאכול את זה. הוא היה צריך לעשות... אני אומר, אנשים היום לא מכירים כל כך מה זה רכב עם הילוכים קלאץ'. אבל בשביל להעביר הילוך בחיים אתה צריך לעשות קלאץ'. קלאץ' זה להפריד. אתה עושה הפרדה. אי אפשר להעביר הילוך בחיים אם אתה כל הזמן נשאר בכיוון הקודם. עושה קלאץ', עושה הפרדה. אחרי זה מחזיר בהדרגה בשביל לא לחבות מנוע. אבל אתה צריך לעשות הפרדה. אין כזה דבר לעבור הילוך ולהגיד, טוב, סלע, אני נשאר פה... אני קופץ מפה לפה, קצת... לא, הוא קודם כל, לפני שהוא התראיין, בפעם הראשונה, הוא לא, הוא עזב את הכל, הוא עזב הכל, 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 המון שנים. רק אחר כך הוא חזר להתראיין. וגם זה, הוא אמר, שאלתי מלא 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 אנשים, אם כדאי ואיך כדאי. תשמעו, הרבה מאוד מה... הוא חזר בתשובה בתקופה שבה לא היה כל כך הרבה סלבס שחוזרים בתשובה. הוא היה בודד, כמעט בודד. היו מעטים מאוד. היום כל אחד ישר חוזר בתשובה, כבר כותב טור בעיתון. הוא כותב זה, הוא מופיע בצמה, הוא מופיע זה. אתה לא מפסיד כלום. היום יש לך קהל מצוין, גם פה וגם שם. הוא באמת ויתר, זה ויתור, זה ויתור אדיר. צריך להבין שהוא באמת ויתר. ממש כאילו מול העיניים היה לי את הסיפור של רבי עקיבא. 40 שנה היה מארץ. והתחיל את החיים שלו בגיל 40. כשהוא היה בן 80, הוא היה אומר כל הזמן, אני בן 40. אני בן 40. לא, התחלתי את החיים שלי לפני 40 שנה. בסדר, אז הוא... אתם יודעים, גם אבא שלו חזר בתשובה בעקבותה, בגיל 70. אבא שלו, של הרב אורי. בגיל 70 הוא התחיל להניח תפילין לשמור שבת. אמר, וישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אז מה אנחנו עושים? כל זה, צריך להבין שככל שבן אדם... נמצא בזיקה, בשייכות לקומה יותר גבוהה של התודעה, יש לו יותר בהירות. ככל שהוא נמצא במקום יותר נמוך, יש לו פחות בהירות. סתם, ניתן דוגמה. בן אדם בוחר להתחתן עם מישהי. מישהי בוחרת להתחתן עם מישהו. עכשיו, שואלים אותם, למה בחרתם להתחתן אחד עם השני? אז הם אומרים, לא יודע, הוא היה נחמד, היא הייתה נחמדה, היה לזה, היה תחביבים כאלה, תחביבים אחרים, מצחן בעיניי. מה מאפיין את כל הדברים האלה? זה דברים שבסופו של דבר יש עליהם חותם של מקריות. כי יכול להיות שבסיטואציה אחרת, במצב אחר, הייתי פוגש מישהי אחרת עם אותם תכונות ואותם דברים, הייתי מתחתן עם מישהו אחר. זה נורא מוזר שבן אדם בעצם עושה את אחת ההחלטות הגורליות בחיים שלו, ויש על זה חותם של מקריות. יד הגורל הפגישה בינינו. במקרה שידחו בינינו. זה מוזר, נכון? אתה מוליד ילדים, אתה בונה את הבית שלך, והכל במקרה. זה מוזר נורא. יש בזה משהו מאוד מוזר. שכל העולם שלנו מלא, בעצם יושבים פה מלא אנשים, שכל מה שהוליד אותם זה תוצר של מקרה, המון המון מקרים. והמקריות זה בעצם חוסר בהירות. כשאתה אומר על משהו שהוא מקרי, זה אומר שאין לך בהירות לגביו. זה הכל מבולבל כזה. אז מה זה אומר? כשאתה מבין שיש קומה יותר גבוהה, אז יש לך בהירות. אתה מבין שזה לא סתם שזה קרה, כי יש פה יד של מישהו מכוון את העולם הזה. תחשבו, אם מה שמניע אותך זה יצרים, זה בכלל נורא. זאת אומרת, אתה יודע למה? לא יודע, סתם נמשכתי אליה. זה בכלל, אין שום דבר עמוק שמוביל את העולם. אבל גם אם אתה אומר שמה שחיבר ביניכם זה משהו חברתי, רגשי, זה גם לא גבוה. אין בזה משהו של בהירות. ולכן חייבים איזה קומה, קראנו לזה קומה של ברית. הקומה של הברית או הקומה של האמונה. כל הדברים האלה הם נותנים לנו בהירות בחיים. נותנים לנו לראות למרחקים. ואז אתה אומר, אתה יודע למה התחתנתי איתה? בהשגחה. כל כך הרבה דברים שלא ידעתי אפילו בעצמי, הקדוש ברוך הוא השגיח עליי ושלח לי אותה. שלח לי אותו. זאת אומרת, האמונה מכניסה לאדם מימד של בהירות לחיים. קומת הבהירות של האדם מגיעה מהמקום של האמונה. יש אנשים שחושבים שזה קשור לרציונליזם, שבן אדם הוא כאילו ריאלי, רציונלי, הוא רואה את הכל רק לפי השכל. אבל מה זה עוזר לך שכל? אתה רואה את הכל רציונלי, ואז מה? אתה יודע להסביר למה בחרת לגור פה, ולמה בחרת להתחתן עם זה, ולמה... איך תוכל להסביר את זה בצורה הרציונלית? חייבים להסביר שיש פה משהו יותר עמוק. אז עכשיו, אחרי כל ההקדמה הזו, בואו ניכנס פנימה ונראה איך הדברים האלה מסבירים לנו את היסוד פה. פסקה ב', כל בהירות. כל בהירות באה מתוך אמונה. ואמונה מורכבת בהתחלתה מתוך מזג של יראה ואהבה, והנשמה בפנימיותה מרגשת היא שאמונה, יראה ואהבה מיסודם הינם פונים רק אל העניין האלוהי, וכל מה שישנה מידות הללו כלפי עניינים זולתיים אינם כי אם על ידי איזו הערה של הניצוץ האלוהי המגיע שמה. בסדר? פסקה שהיא בעצם משפט אחד ארוך, אפילו לא מחולק לחלקים קטנים, אבל לאט לאט אנחנו נצליח לפרק משפט משפט ונבין מה הרב קוק רוצה לספר לנו פה, איזה סיפור הוא מספר. כל בהירות באה מתוך אמונה. בסדר? עכשיו זה יותר ברור למה. למה כל בהירות באה מתוך אמונה? כי לאן אמונה שייכת? לאיזה קומה בתודעה שלנו? הקומה העליונה. נכון? יש קומה של גוף, יש קומה של רגשות, והקומה הגבוהה שייכת לאמונה. אמונה זה אומר שיש לאדם מבט רחב ועמוק על החיים. למה אני מאמין לבן אדם? למה אני מאמין למישהו כשהוא אומר לי, אני אעשה את זה? כי אתה מאמין שהמילה שלו זה מילה, זה אמת. אמת זה אמונה. אבל אם אתה מאמין שכל החיים האלה הם מקריים ומונעים על ידי יצרים ואינטרסים, אז האם אתה יכול להאמין למישהו? לא, כי אתה אומר, היום הוא אומר לי ככה, מחר הוא יגיד למישהו אחר ככה, וזהו, נגמר. אני לא יכול להאמין לאף אחד. מה זאת אומרת אין אמונה? אין דבר כזה אין אמונה. כל אדם... אין דבר כזה, הפוך. הפוך, העולם שלנו היום, בעסקים, יודע שנגיד יש מושג בעסקים היום שנקרא win-win. אם אתה רוצה להצליח בעסקים, אתה צריך לחשוב איך גם לשני יהיה טוב. אין דבר כזה היום לנסות לעשות עסקים בלי לחשוב איך זה ייטיב לעוד אנשים. רוב האנשים, אני לא חושב ככה, אני חושב... אנשי עסקים טובים, מילה שלהם זה מילה. אנשי עסקים טובים. תשמע, אני אומר לך, ברמה הכי פשוטה, אם מי שרוצה שיהיה לו מוניטין גבוה, הוא חייב להיות אדם אמין. מי שיש עליו סיפור אחד, שניים, שלושה סיפורים של שקרים ורמאות, אין לו עסק. אין דבר כזה בן אדם מצליח בכל תחום בלי שיש לו רמת אמינות מסוימת. מה? או, או. או מקורבים לתקשורת, בסדר? בוא נעשה עסק. אבל תחשבו, אין בן אדם בעולם שיכול להצליח במשהו שהוא עושה בלי שיש לו איזה רמת אמינות מסוימת. למה? אני אגיד לך מה אני חושב על זה. אני חושב שזו דוגמה לאנשים שאין להם עולם ערכים ברור, אין להם בהירות. זה בדיוק הנקודה. ככל שיש לך עולם ערכים יותר בהיר, אז אתה עקבי במה שאתה עושה. אבל ברגע שאין לך בהירות מה אתה מאמין בו, אז אתה כל הזמן נמצא בסוג של מרדף אחרי זה שאתה תצליח להיבחר, תצליח לשבת על הכיסא. אתה מבין? מה הנקודה? הנקודה בסוף שאנשים צריכים בהירות. ואם אין להם בהירות, אתה צודק, במובן הזה אתה צודק, שאנשים אין להם, למה הם לא אמינים? כי הם לא מאמינים. מי שמאמין בערך מסוים. מה? בטח שהם לא יצליחו. הם לא מצליחים. זה לא נקרא הצלחה. לא, 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 לא. זה לא נקרא הצלחה. הצלחה, הצלחה זה יציבות. האם הם יציבים? לא. לא, לא. שנה? אתה רואה שמהרגע שהם קמו, הם כל הזמן מתנדנדים. זה לא נקרא הצלחה. לא, 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 לא. הצלחה זה לא. כשאתה רואה בית ששורד כל הזמן מבחינה כלכלית. בסדר, בוא נלך על כלכלי. אתה רואה שהם לא נופלים. אתה רואה בית שכל הזמן נמצא על הקסקס, אבל עם המון חובות. אתה אומר, זה רגע, הם עושים צעד אחד לא נכון, טק, נשבע. הכל נשבע. לא, 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 זה לא נכון. לא, בסדר, עזוב את הנקודה. הנקודה זה לקרוס כלכלית. קריסה כלכלית, בן אדם שעובד בצורה הגיונית, לא אמור להיות רגע לפני קריסה כלכלית. מי שעובד בצורה נכונה, לא אמור להיות לפני קריסה. ואתה רואה שהממשלה הזאת, לדוגמה, רק בגלל שנתת את הדוגמה, נמצאת כל הזמן לפני קריסה. זה לא נקרא יציבות. לא, אם אתה נותן את זה רק כדוגמה ליציבות, זה לא יציבות. אתה יכול להגיד על זה מה שאתה רוצה. הקדוש ברוך הוא משאיר אותה מכל מיני סיבות. אבל זה יציב? זה לא. זה שבן אדם לא מת, זה לא אומר שהוא חי. טוב. בשביל לחיות טוב, אתה צריך להתנהל בצורה טובה. בסדר, אבל גלשנו קצת. חוזרים לנקודה. מה הנקודה שהרב קוק רוצה להעיר פה? שכל בהירות באה מתוך אמונה. איך הסברנו את זה? למה כל בהירות באה מתוך אמונה? מכיוון שאמונה זה הספירה הכי גבוהה של הקיום. ספירת הקיום הגבוהה היא אמונה. אבל בשביל להגיע לספירת הקיום הזו, האדם חייב להתרומם מעל ספירת הקיום החומרית. מי שנמצא רק בספירת הקיום החומרית, לא יכול להיות, לחיות מתוך בהירות. כי כל הזמן הוא רואה את העולם כמתנהל רק מתוך אינטרסים. ומתוך דחפים. עכשיו, על גבי המשפט הזה, הרב קוק אומר דבר מאוד מעניין. ואמונה מורכבת בהתחלתה מתוך מזג של יראה ואהבה. מה זה? למה הוא מתכוון? אז תמיד אנחנו שואלים, כשאנחנו מנסים ללמוד אמונה, מה זה אמונה? מה המשמעות של אמונה? של קשר להשם? אז קודם כל צריך לדעת שאמונה זה משהו שמוטמע בתוכנו. המערכת שלנו כבני אדם, יש בתוכנו חלק אלוקה ממעל. זה ניצוץ האלוקי שיש בתוכנו. והוא בעצם הכלי שדרכו אנחנו מסוגלים לקלוט אמונה. שני חמורים שמדברים, הם לא מאמינים אחד לשני. לא יודע מה הם אומרים, אבל הם לא מאמינים. יכולת להאמין זה רק בגלל שיש בתוכנו איזה כלי כזה שנקרא אמונה. זאת אומרת שיש בתוכנו חלק אלוקי. והחלק האלוקי הזה הוא מאפשר לנו להיפגש עם אמונה. אמונה, ודאות, ודאות. אתה ודאי לך משהו. מאיפה ודאי לך? מאיפה אתה יודע? כי אתה מחובר לספירה יותר גבוהה של קיום. בסדר? ספירה, זה כמו לדוגמה, כשיש לבן אדם ערכים, בסדר? אתה מאמין שבני אדם צריכים להיות טובים. אתה מאמין בחסד. אתה מאמין באהבה. מה זה אומר? שיש לך איזה בהירות בחיים שלך. יש לך בהירות. אתה ברור לך שככה זה צריך להיות. ככה זה עובד. חיים עובדים ככה. זה נקרא בהירות. עכשיו הרב קוק אומר פה שאמונה מורכבת בהתחלתה מתוך מזג של יראה ואהבה. מה זה אומר? אומר, כל בן אדם שנולד בעולם הזה נמצא בעצם על הגבול בין שני רגשות שהם סותרים במהותם. רגש אחד הוא רגש ההזדהות, והרגש השני הוא הזרות. הזדהות וזרות. מה זה אומר? זה אומר, כל דבר שגורם לנו לאהוב, זה דבר שאנחנו מבינים אותו, מזדהים איתו. כשאתה אומר שאתה אוהב מישהו, זה שאתה מזדהה איתו. אתה מתחבר אליו, מבין אותו, מזדהה איתו. מה זה הדבר, מה מפחיד אותנו? מה גורם לנו לפחד? דבר שאנחנו לא מבינים אותו. דבר שמאיים עלינו כי אנחנו לא מבינים אותו. הוא זר לנו. זה נקרא זרות. אבל הזרות יש גם עומק. העומק של הזרות זה היראה. להיות ירא ממשהו זה להבין שזה לא כמוך. שזה מעבר לך. זה שונה ממך. וזה בעצם שני רגשות סותרים. הרב קוק כותב את זה בעולת ראייה. הוא אומר שאנחנו מתפללים בשבת לפני ראש חודש, חיים שתהה בנו אהבת תורה ויראת שמיים. אז הוא שואל, למה אומרים אהבת תורה ויראת שמיים ולא יראת תורה ואהבת שמיים? למה אומרים את זה? אז הוא מסביר שאהבה זה תמיד למשהו שאתה מבין. ויראה זה תמיד מדבר שאתה לא לגמרי מבין אותו, שהוא מעבר לך. אז על מה אנחנו אומרים אהבה? על התורה. אהבה רבה, אהבת עולם, אהבתנו. למה זה קשור לאהבה? כי אהבה זה מה שאני מסוגל להתחבר אליו, להבין אותו. וממה אני ירא? מהשמיים. מה הכוונה השמיים? שמיים זה שם, 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 שם. זה הרבה שם. אז הקדוש ברוך הוא יש לו שני מימדים. יש לו מימד של אהבה ויש לו מימד של יראה. הפגישה שלנו עם המציאות תמיד יש בתוכה שני מימדים. מימד של אהבה ומימד של יראה. אנחנו אוהבים את מה שאנחנו מבינים ואנחנו יראים ממה שאנחנו לא מבינים. אז כל בן אדם בעולם הזה יש לו אהבה ויראה. אין דבר כזה בן אדם בלי אהבה ויראה. עכשיו, היראה ברמה הנמוכה שלה זה פחד. בעומק שלה זה יראה. מה הכוונה ברמה הנמוכה זה פחד? כשאתה רואה משהו מפחיד, למה הוא מפחיד אותך? כי הוא זר לך. הזרות מייצרת פחד. למה פוחדים ממפלצת? לא מצויה, והיא שונה ממך. זה נראה משהו מוזר. בעומק, גם האנטישמיות מגיעה מאותו מקום. האנטישמיות נובעת מסוג של פחד שיש פה משהו שהוא לא כמוני, לא דומה לי. אז אני מפחד ממנו, ואני משליך עליו את כל הפחדים שיש לי. הם מפלצות, הם חיידקים, הם רוצים להרוס את העולם, הם רוצים למצוץ לנו את הדם. בסדר? כל זה, זה חלק מהפחד. אבל כשאנחנו מעמיקים בפחד, זה מוביל אותנו ליראה. יש סיפור מפורסם על הרב סולובייצ'יק, שפעם ניגש אליו פסיכולוג, ואמר לו, אני לא מבין למה בתפילת ימים נוראים, אתם מתפללים כל הזמן, תן פחדך, תן פחדך. מה זה תן פחדך הזה? הוא אמר, אני פסיכולוג, כל העבודה שלי זה לשחרר אנשים מפחדים. אתם אומרים לי, פחדך? אז הרב סולובייצ'יק צחק, הוא אמר לו, בגלל זה אנחנו אומרים תן פחדך. בשביל שאדם לא יפחד מכל השטויות שיש בעולם, הוא צריך לפחד מהמקור של הכל. אם הוא יפחד מזה, זה יפתור לו את כל הפחדים בעולם. בדיוק. בדיוק. בסדר? אז אנחנו התחלנו, בסדר? התחלנו, פתחנו את המסכת, לא נסיים הפעם את כל הפסקה הזו, אנחנו נמשיך בעזרת השם בפעם הבאה, אבל עשינו מבוא מאוד מאוד חשוב להבין שהבסיס כדי להיפתח לקומה הגבוהה של הקיום, שזה אמונה, זה כולל בתוכו שני רגשות שכולנו מכירים. אהבה, להזדהות עם משהו ויראה, להבין שיש משהו שנמצא מעבר. אז כל זאת ועוד בפעם הבאה בעזרת השם. חזק וברוך.